למד ג' פסוק י' א' ודיבר השם אל משה. מדובר אם כן במצב שבו עם ישראל נזוף אחרי חטא העגל ובמצב קשה מאוד, ומשה מבקש לכפר בעד חטאתם והוא מתפלל. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר דבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לו מישהו מתוך האוהל. נשאלת השאלה מדוע, בלי להבין עוד מה המשמעות של פנים אל פנים, אבל איך, מדוע כתוב מכניס את זה כאן שדיבר השם אל משה פנים אל פנים? יכול היה לכתוב את זה במקום אחר. ההקשר פה הוא ההקשר של החטא, שהעם נזוף, ואז משה לוקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. זאת אומרת, העם לא נמצא במצב של פנים אל פנים. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. זאת אומרת שמשה מועדף על פני העם. זה, כן? אם אני מדבר עם מישהו פנים אל פנים, ואם אחרים לא מדבר פנים אל פנים, סימן שאני מעדיף אותו. באמת או לא? שמה ש? בחינוך של מי? זאת אומרת שעם ישראל זקוק לזה שזה יהיה לא פנים אל פנים, ומשה כן פנים אל פנים. מה זה אומר? זה אומר שיש העדפה למשה. נכון? כי אם עם ישראל היה ראוי, היה פנים אל פנים, עם עם ישראל, כמו שמצאנו בהר סיני, פנים בפנים, דיבר השם עמכם. נכון? נכון, זה בדיוק כמו שזה אומר.
זה אומר שהשם מעדיף.
זה אותו הדבר, השם מעדיף מי שמדרגה יותר גבוהה. ברור? זה לא שרירותי. אם זה לזה התכוונת, זה לא שרירותי שהקדוש ברוך הוא מעדיף את משה, אבל הוא מעדיף אותו. הנה, הוא במדרגה יותר גבוהה. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא לא יעשה עוול, והוא ייקח כמועדף את מי שמדרגה גבוהה יותר. הגיוני, לא? אמת או לא? או שאני אומר שטויות? טוב, תודה. ודיבר עכשיו על משה פנים אל פנים. זאת אומרת, יש פה איזה מסר למשה, תשמע, אתה יותר טוב מהם. הדבר הזה נעסק בכוונה כמלכודת למשה. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל קודם כל נסה להבין מה זה ודיבר עכשיו על משה פנים אל פנים. והרי נאמר מפורש, לא תוכל לראות את פניי, כי לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני אדם וחי. זה כתוב בעוד כמה פסוקים. אלא צריך להבין את הדברים האלה לעומק. יש שתי אפשרויות להבין את זה. או שיש הבחנה בין הדיבור לבין ראייה. לא כתוב ונראה השם אל משה פנים אל פנים. כתוב ודיבר. אז הדיבור יכול להיות פנים אל פנים, אבל המראה אינו פנים אל פנים. שתי מדרגות בהשגה. מדרגת ראייה, מדרגת שמיעה. מדרגת השמיעה גבוהה יותר ממדרגת הראייה. לפי העיקרון שמפתח אותו הרבה רבנו הנזיר זצ"ל בספר כל הנבואה, שהשמיעה היא הצד העליון של ההשגה. אז ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, אבל ראייה לא. זה אפשרות אחת.
ואז יש קושי.
והוא? שהשמיעה
שהיא יותר מעולה, יותר...
נעלה, נכון, אז מה בא?
הוא שומע פנים אל פנים, אבל הראייה הוא לא רואה פנים אל פנים.
נכון.
זה הקושי.
למה זה קשה?
ואותה הוא משיג, אז למה
את הראייה הוא
לא יכול להשיג?
אה, הרי אתה אומר קל וחומר, אם שמיעה שזה יותר גבוה, הוא יכול להשיג פנים אל פנים, אז הראייה קל וחומר. תשובה, ראייה במהותה היא יותר משמיעה. אבל ראייה של האלוהות, אנחנו לא יכולים להשיג פנים אל פנים. אבל שמיעה פנים אל פנים אפשר. ואז יוצא כתוצאה פרדוקסלית שהשמיעה הפכה להיות יותר גבוהה. כלומר, השמיעה זה משהו שהוא פחות גבוה מהראייה, אבל הוא השיג הישגים מבחינת שמיעה גבוהים יותר מההישגים מבחינת ראייה. תהיתי? בסדר. זה כמו שתגיד, אני יודע מה, אופניים זה פחות מרכב, רכב ממונע, אבל יכול להיות שהוא יותר תקין מהרכב הממונע. בסדר? בבקשה.
ראייה זה הגדרה?
ראייה זה תפיסה השקפתית. זאת אומרת, יש מושג כזה השקפת עולם. מכיר את המושג הזה? כן או לא, שואלים לך שאלה, המינימוס מחייב לענות. השקפת עולם, הכוונה היא שאני מארגן ידיעות כמעין תמונה. בסדר? זה נקרא השקפת עולם. ויש למעלה מזה שמיעת עולם. כלומר, אינני מארגן את הידיעות בצורה שיטתית, אלא בצורה חווייתית שנמשכת מן הנותן אל המקבל. זה נקרא שמיעה. מובן? בסדר. עכשיו, אתה יודע מה זה השקפת עולם? יפה. כבר קיבלתי תשובה בדילי, זה כבר משהו. כן. עכשיו, זה אפשרות אחת. אני מדבר עכשיו על משה פנים אל פנים, הבחנה בין שמיעה לראייה, אבל צריך פשוט לשים לב למושג ודיבר. המילה ודיבר, סליחה. המילה ודיבר היא בלשון עבר או בלשון עתיד. תלוי, מה מעמדו של הוו? אם הוו שבתחילת המילה ודיבר היא וו החיבור, יוצא שוודיבר זה לשון עבר. ואם הוו שבתחילת ודיבר זה וו ההיפוך, יוצא שוודיבר זה לשון עתיד. אין לנו אינדיקציה בטקסט, אין לנו שום דבר שמורה לנו, האם מדובר על וו החיבור או וו ההיפוך. נכון? אז בואו נניח שזה וו ההיפוך. אז ודיבר זה לשון עתיד. אז ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כלומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, כאשר אנחנו מדברים, איש אל רעהו, דברי תורה, דברי תורת משה, אז עכשיו השם מדבר עם משה פנים אל פנים. מה אם לא ירדני אדם וחי? הוא מת. זאת אומרת, אחרי מותו של משה, ימשיך הדיבור אל משה פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. אפשר לקרוא את זה ככה, לא? טוב, אבל זה ברור שזה לא הפשט ההיסטורי של הפסוק. כן? הפשט ההיסטורי של הפסוק זה לשון העבר, ולכן אנחנו צריכים להסביר שיש פה הבחנה בין שמיעה לבין ראייה. ויאמר משה אל השם, פסוק י' ב', ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח אימי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אבל נראה עוד פעם, הרי לפני כן בפסוק ב', מה נאמר? ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי והחיבי והיוסי. החיבי והיוסי. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם כן, אני נמאס לי לטפל בכם ישירות, אני שולח במקום זה מלאך. מה עושה משה בפסוק שלנו, פסוק י' ב', משחק אותה נעליו. מי זה מי שאתה שולח עם מי? אני לא מכיר אותו. פקיד זוטר אתה שולח לי? כן? אם נסתכל קצת לפני כן בפסוק א', לא, סליחה, עוד לפני זה, בפרק למד ב', פסוק למד ד', ואתה לך, נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. הרי מה שאמרתי לך בפרשת משפטים, שמלאכי ילך, עכשיו אתה תהיה במקום המלאך. יפה, משה מרגיש, כיבדו אותו. אחר כך, פסוק א', זה הפסוק ב' של פרק למד ג', הוא אומר, הנה אני שולח לך מלאך, כבר לא מלאכי, אלא מלאך. כלומר, אתה צריך עזרים, אני שולח לך מישהו מטעמי, שיעזור לך. אבל בכל מקרה, אני אישית כבר לא בא. אומר משה, ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. אני אפילו לא מכיר את המלאך הזה. מלאכון צ'יק, לא רוצה אותו. ואתה אמרת, ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. ככה מתנהגים עם אנשים שאתה אמרת בעצמך שמוצאים חן בעיניך. זה, הטענה פה היא חזקה מאוד. כן, כאילו משה משחק אותה, נעלם. נשאלת השאלה, מתי השם אמר למשה שהוא מוצא חן בעיניו? לא כתוב בשום מקום שמשה מצא חן בעיני השם. אז משה מתייחס פה לאירוע שאנחנו לא יודעים איפה הוא מתועד. מבין את השאלה שלי? איפה כתוב על מישהו בתורה שהוא מצא חן בעיני השם?
נוח.
אז מה אומר משה? כשהייתי נוח, אמרת שאני מוצא חן בעיניך. הגיע הזמן לשלם את המחיר. ברור? אז זה מה שאמרו, משה מן התורה מניין, אומרת הגמרא שנאמר בשגם ובשר. איפה זה הפסוק הזה בשגם ובשר? בפרשת נוח. בסוף פרשת בראשית, לפני המבול, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה, בשגם, אומרים חז"ל, בגימטריה משה, מכאן למשה מן התורה. כלומר, כנראה שחז"ל חיפשו איפה מוזכר משה בתורה, ולא מצאו אלא את הפסוק הזה בפרשת בראשית. כל השאר לא מצאו איפה כתוב משה בתורה. כנראה שלא הכירו את הפסוק וידבר השם אל משה לאמור, למשל, זה הם לא הכירו. אז הם שואלים איפה זה. אז ברור שיש פה כוונה של חז"ל לומר שבמצב שבו העולם כולו עומד ליפול, חייב להיות משה. ואז מחפשים אותו איפה הוא נמצא ואיפה הוא היה. הוא היה בנוח. אצל נוח הוא כבר היה, ולכן משה היה גם בטבע, כמו נוח, על פני היאור. זאת אומרת, משה אומר, תראה, כשהייתי נוח, אמרת שאני מוצא חן. עכשיו יש לנו סיטואציה דומה. אתה רוצה להשמיד את כולם, נכון? אז רצית להשמיד את כל העולם, ואני כשהייתי נוח לא הצלתי כל כך, אבל עכשיו אתה רוצה להשמיד את כל ישראל, ואני עכשיו כבר לא מסכים. אני רוצה לממש את מה שאמרת שאני מוצא חן בעיניך. כן.
מה זה אומר שבסוג של גלגול של נוח?
זה נראה כמו תורת הגלגול, נכון? כן, כאילו משה אומר, אני נוח, והגיע הזמן לטפל בזה. כן. נכון, נכון, נכון. הוא לא מחוי באמת. הוא מחוי בתוך מי המבול. וימח את כל היקום, כתוב. נכון? אז באמת נוח לא נמחה, והעולם נמחה. משה מציע את עצמו להימחות במקום העולם, או במקום ישראל. ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ודע לך למה נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. מה זה הדרישה הזאת? מה זה קשור לעניין? משה אומר, הודיעני נא את דרכיך. פשוט מאוד. משה שומע שהמלאך יבוא להורות את הדרך לארץ ישראל. ינהיג את העם. אומר משה, תגיד לי את המפה, אני אנהיג. אני מציע את עצמי במקום המלאך. מובן? הודיע נינה את דרכיך. אגב, מה עם הדרכים שהשם הודיע לו? 13 מידות, נכון? אומר הרמב״ם, מה זה 13 המידות? ככה הוא אומר נבוכים. אלה הן המידות של מנהיג המדינה. לכן הוא אומר, הודיע נינה את דרכיך, וראה כי עמך הגוי הזה. מה זה קשור? 13 מידות, לראה כי עמך הגוי הזה. אומר לו, אני צריך להנהיג את העם, לכן אני צריך לדעת מהו האופן שבו אתה מנהיג את העולם. כי הנהגתי את העם צריכה להיות דומה להנהגתך את העולם. ואז הוא עונה לו ב-13 מידות. השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואימד וכו'. מובן? מה לא? אני חוזר. משה אומר, הוא משחק אותה נעליו מזה ששולחים לו מלאך. משה אומר, מה ההצעה שלי, החילופי? אני אתפוס את המקום של המלאך. הודיעני נא את דרכיך, למען נדעך, ודרך למה נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. זאת אומרת, משה אומר, אני רוצה ללמוד איך אתה מנהיג את העולם, ואז אני אדע איך להנהיג את העם. לא צריך מלאך. מה עם ה-13 מידות? אל רחום וחנון וכו'. אומר הרמב״ם, אלה הן המידות של מנהיג המדינה. כן. זהו. אדם אחר, אולי אדם אחר. יכול להיות, יכול להיות שגם קורח, יכול להיות. אם אנחנו נקבל את התיאוריה שלי, שאז היה מעשה קורח. כן, יכול להיות. אבל זה לא משנה. מה לא, כל פנים לא משה. משה אומר, בסדר, אני אסתדר, תסביר לי רק, תן לי את ההוראות, תגיד לי איך זה עובד, אני אטפל בזה. כן.
מלך
פנמי? כן, ודאי.
למה אנחנו לא רואים שהשם מנהיג את העם?
איפה, שם?
גם שם, גם
פה,
כאילו, אם השם הוא המלך
שלנו. זה מה שגדעון אמר. אבל משה רוצה להיות הוא המנהיג.
כן, אבל השם הוא המלך.
השם הוא גם המלך, אבל הוא בגלל זה ציווה עלינו, שום תשים עליך מלך, ודרך מלכותו של המלך, השם מנהיג. בסדר? הוא רואה כי עמך הגוי הזה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בסדר, אין בעיה. ויאמר, פניי ילכו ואניחותי לך. מה המשמעות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אין בעיה, שכינתי תסתלק, ואתה תישאר, ואניחותי לך. אתה תהיה במקומי. זאת אומרת, משה רצה להציל בעצם שהקדוש ברוך הוא יבוא עם העם. הוא אומר, אני לא רוצה מלאך. אני רוצה את עצמי. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה תהיה במקום המלאך, אני בכל מקרה לא בא. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. כלומר, תבוא איתנו. כן, המילה הולכים פה, זה הפוך מילכו. פני ילכו מכאן, ואומר, לא, אתה תלך עמנו. ובמה יוודע איפה, כי מצאתי כן בעיניך אני, וגם מוסיף כאן מילה חשובה, ועמך. הלו, בלכתך עמנו, ונפלינו, אני, ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. ומשה אומר, אני לא מוכן. לא מוכן, לא מלאך ולא אני. אבל קודם כל היה צריך לסלק את המלאך מן הזירה, כדי שמשה יוכל לבוא בתביעות. כי אם לא, אז הקדוש ברוך הוא מסתדר עם המלאך. אומר למלאך, תשמע, תשים את משה בצד, אתה מנהיג. אבל כאן משה אומר, לא, לא, אני במקום המלאך, עכשיו אני גם תובע שתבוא איתנו. כי אם לא, איך מצאתי חן בעיניך? בדיוק. כי לפי חלק, כשהוא אומר לו, תשמע, אני מדבר איתך פנים אל פנים, לא איתם. הוא אומר, לא, פניך, פנים אל פנים, עמנו. טוב? ואומר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, יעשה. כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. כלומר, זה בסדר. אבל אז באה טענה חדשה. משה אומר, אם ככה, אני כבר קידמתי את החיילים על הלוח, על לוח השחמט, אז עכשיו הוא אומר, עוד בקשה. ויאמר, הרי נא את כבודיך. מה זה הרי נא את כבודיך? הוא רוצה ידיעה שאיננה באה לשרת את הנהגת האומה, אלא באה לשרת את משה. את המדרגה שלו. הרי נא את כבודיך. ברור? בסופו של דבר, באופן עקיף כן. אבל כאן לכאורה הבקשה היא באה לא בשם העם, כי הרי לפני כן הוא כבר אמר, הוא ראה כי עמך הגוי הזה, הודיע נינה את דרכך, לכאורה הודעת הדרכים היא מספקת כדי לטפל בעם. וכאן משה מבקש משהו נוסף. אתה אומר, הוא אומר, לא רק שפניך ילכו איתנו, אני רוצה עוד משהו, הרי נינה את כבודיך. מובן? אז הבקשה הזאת היא למעלה מן הבקשה הקודמת. באמת או לא? טוב. עכשיו, על שתי הבקשות, הודיע נינה את דרכיך, ועל הרי נינה את כבודיך, באות שתי תשובות. פסוק י"ט בא לענות על הבקשה הראשונה של הודיע נינה את דרכיך. פסוק כ' בא לענות על השאלה השנייה של הרי נינה את כבודיך. אז בואו נראה מה כתוב בי"ט. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחננתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. כלומר, אני מוכן לגלות לך את מידות הרחמים, שעל פיהם וחננתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. מה זה הדבר הזה? כן, חז"ל אמרו, וחננתי את אשר אחון, אף על פי שאינו כדאי, אף על פי שאינו ראוי. כן, כי חן, זה מלשון, חינם, חנינה, לא מגיע לו, ובכל זאת הוא מקבל יחס של חנינה. נשאלת השאלה, מה פתאום? איפה המוסר? הרי אמור רבותינו, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. וכאן פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, לכאורה, שהוא ותרן. כן? איך זה אפשר להגיד דבר כזה? כן, מה אתה אומר? יש כמה גרסאות, נכון? יתוותרן מהאוהי, יש כמה חיוהי, יש כמה, כמה גרסאות לאמירה הזאת. על כל מנים, הקדוש ברוך הוא שהודיע שהוא לא ותרן, פתאום אומר, וחנותי את אשר אחון. זה מין דבר זה. מה? לא, לא, ממש לא. כן, גם את משה חנן, וגם את נוח חנן. כן, גם כן לא מובן. נוח מצא חן בעיני השם, מה פתאום? או שזה מגיע לו, או שלא מגיע לו. מה זה החן הזה? כן, בבקשה.
הוא לא ותרן.
אנו?
גם כשהוא חן.
כן, חונן.
מישהו זה עוד צריך לעשות עבודה ותיקון.
אבל אני שאלה את השאלה, למה הוא חנן אותו?
חונן אותו מהחרטה. העונש שבני ישראל אחרת את העגל זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותם.
אתה אומר, נו, ואז מה?
הוא אומר להם פה, אני חונן אתכם, אני לא אשמיד אתכם, אתם תעשו תיקון אבל.
תיקון. אז אם ככה, זה לא חנינה, אם ככה. כי חנינה זה הכוונה מלשון חינם. פה אתה אומר שיהיה מגיע להם בסוף. כן? זאת אומרת שיהיה מגיע להם בסוף. אז זה לא חנינה, זה לא בחינם, זה בזכות. נכון? אני לא שולל מה שאתה אומר, אבל לאט לאט. רגע, מה אתה רוצה, מה? אתה אומר שאי אפשר להבין, אז זה קפריזה. אז זה בכאילו כזה, כלומר הקדוש ברוך הוא, איך שבא לו, חונן. כן? זה ממש לא פייר. מה אתה אומר?
שמה ראינו בנוח?
חנינה
שם אתה מצד הגנות בו, נקודה שצריכה להתגלות בעתיד.
יפה. אז זה קצת דומה למה שהאדון שם אומר בסוף. כלומר, יש בחנינה סיבה, רק שהסיבה איננה, והיא לא שרירותית, היא סיבה אמיתית, רק שהיא לא גלויה. והיא עתידה להתגלות. כלומר, שאתה אומר, הם עתידים לזכות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, והוא רואה שעתיד אותו אדם להיות זכאי, להיות ראוי, אז וחנותי את אשר אחון, אומרים חזה, אף על פי שאינו ראוי, אחת הגרסאות, אף על פי שאינו ראוי. מה זה ראוי? מאיזה שורש זה? מה? משון ראייה, נכון? אף על פי שלא רואים למה. יש סיבה, רק היא לא רואים. זה נקרא אף על פי שאינו ראוי. בסדר? טוב, אז זה לגבי, אני האוויר כל טובי על פניך, כן?
לכאורה, המידה הזאת מתאימה דווקא מהשאלה הקודמת של לחון את ישראל. זאת אומרת, אם אני הייתי יכול להיות חנן לקדוש ברוך הוא, הייתי מצפה שתשובה כזאת תהיה גם על השאלה, על הבקשה הקודמת שהקדוש ברוך הוא ילך עם ישראל, בגלל מה שגנוז בה. וכאן, לכאורה, זו שאלה של משה, שהוא שואל מצד עצמו. ואז התשובה הזאת היא לא מתאימה כל כך לבחינה הזאת של משה.
למה? וחנותית אשר אחרון, מי אמר שזה דווקא משה?
כי אנחנו עכשיו, כי משה מבקש לראות משהו שהוא מעבר לכאילו משהו בהנהגה של הקדוש ברוך הוא
שמצד משה ומצד ישראל. לא, הוא רוצה להנהיג אותם, נכון?
זה כבר היינו קודם. עכשיו זה מצד, אמרנו שהשאלה עכשיו של משה לקדוש ברוך הוא זה מצד
הרי נינת כבודיך. נכון, זה במידה, ופסוק י' ת' היה תשובה לפסוק י' ח'. אבל כבר הקדמתי, לפני שקראתי פסוק י' ח', את פסוק י' ת', שי' ת' הוא תשובה לשאלה הראשונה, של הודיע נינה את דרכיך, נכון? ושפסוק כף מתייחס לשאלה בפסוק י' ח', נכון? וזה עונה על שאלתך, יפה. אז, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך. מה זה הטוב של הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, זה העולם כולו. הרי נאמר במעשה בראשית, וירא אלוהים את האור כי טוב. אחר כך על הרקיע נאמר, וירא אלוהים כי טוב. כל דבר נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מסביר הרמב״ם מה זה טוב? עצם הקיום זה הטוב. אז אם כך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, כל הבריאה כולה. כלומר, משה עכשיו עומד להבין את סוד הבריאה. איזה סוד הוא לא מבין? את סוד הבורא. אבל את סוד הבריאה הוא אמור להבין, באופן שורשי. כן, שורש הבריאה. אבל לגבי השאלה השנייה, ויומר, לא תוכל לראות את פניי. מה שביקשת, הרינינה את כבודיך, כאן פתאום זה מקבל שם חדש, פניי. כי לא יראני האדם וחי. כן. לא, בשאלה הראשונה הייתה, הודיעני נא את דרכך.
השאלה השנייה?
לא, זאת... זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, הראני נא את כבודיך. אז התשובה לשאלה הראשונה היא 13 מידות. והתשובה לשאלה השנייה זה בפסוק כ'. אהו, תהייתי? איך זה עונה על השאלה הראשונה? מה זה... ההנהגה, כדי שההנהגה של המנהיג תהיה דומה להנהגת השם את עולמו, הוא צריך לגלות לו את כל סדרי עולמו. אז הוא מראה לו, הנה, אני אעביר כל טובי על פניך, אתה תראה בדיוק את המידות שלי, איך אני מנהיג את העולם, ולפי זה תוכל לקבל השראה איך להנהיג את האומה. מסביר הרמב״ם, דווקא הרמב״ם אומר דבר מעניין, כמה מידות יש שם? 13. של מה? אומר הרמב״ם, 12 מידות של רחמים ואחת של דין. פוקד אבון אבות על בנים ועל שילשים על ריבים, אומר הרמב״ם, יש פה אם כן מידה אחת של דין ו12 של רחמים, כי הנהגת המנהיג צריכה להיות ברובה רחמים, אבל צריך קצת דין. כן, ובמורה נבוכים הוא מעריך בזה. כן, בבקשה.
אם נבדתי נכון, אדם יכול להגיע להבנה של סוד הבריאה, אבל הוא לא יכול להגיע אף פעם להגיע.
אני עוד לא יודע, לגבי סוד הבריאה אני עוד לא יודע, כי לא קראתי את פסוק כף. סוד הבריאה הוא יכול להבין. נכון, כן. אם הוא במדרגת משה. אם הוא במדרגת משה, כן, נכון. כן, בבקשה.
למה הקדוש ברוך הוא ענה על השאלה הראשונה רק כל כך הרבה זמן אחריה? זאת אומרת, השאלה הייתה פסוק ג'
למה הוא לא ענה לו מיד? כי באמצע הייתה לו גם בקשה נוספת. היו בעצם שלוש בקשות. הייתה בקשה אמצעית שהשכינה תבוא. שמשה לא יהפוך להיות המחליף של המלאך, אלא שהשכינה תבוא. כלומר, יש פה שתי שאלות לדורות, ושאלה אחת נקודתית להווה. כן? השאלה להווה הייתה דחופה מאוד, שהשכינה תבוא איתם. כן.
אם משה היה מוכן, שהקדוש ברוך הוא ימחה אותו, נו. עם ישראל, ובגלל מידת רחמים עצומה,
נכון.
האם זה כבר לא נוגע בעטוף במידות הרחמים?
בוודאי, זה מה שמכשיר. זה מכשיר אותו לקבל 13 המידות.
כן.
מכשיר, כי הוא עכשיו צריך לקבל פירוט. זה שאדם מוכן עם מסירות נפש זה דבר יפה מאוד, אבל זה עוד לא אומר כיצד הוא ינהיג. בסדר? פסוק, כן, מה? הוא הנהיג אותם עד עכשיו, אבל עכשיו זה עם חדש, כאילו, אחרי החטא. וכאן צריך הנהגה מיוחדת לאנשים שחטאו בחטא העגל. כלומר, לעם שמסוגל לחטוא בחטא העגל, אז צריך הנהגה מיוחדת. בסדר? כן. לא, אני עוד לא... א', אתה מדבר כאילו שאתה כבר יודע מה הפסוק אומר. אני עוד לא קראתי את הפסוק אפילו. כן? דבר נוסף, בהנחה שאתה כן מכיר את הפסוק, כי אתה, יש לך ידיעות רחבות, הכוונה בחייו, והחי בחייו. כן, טוב. וחוץ ממשה בוודאי לא היה מבקש תנאי כזה, מסיבה פשוטה, משה צריך להישאר כדי להנהיג את העם. הוא לא צריך לטפל בחשקים המיסטיים שלו. כן? יש חשק, הרי הנפש, יש לה תאווה כזאת, יש לה פיתוי כזה, לחזור אל מקורה. אבל יש לה תפקיד כאן. למשל, אנחנו שולחים פעם בשנה את הכהן הגדול אל קודש הקודשים. יש סכנה שהוא ירצה להישאר שם. כן, הרי מה נראה יותר טוב מזה? מה עושים? קושרים לו חבל ברגל בשביל להגיד לו מה? אל תשכח אותנו. כלומר, שלחנו אותך לא בשביל עצמך, אלא בשבילנו. ולכן משה, יכול להיות שיהיה לו פיתוי כזה, לא אני אדם וחי איתו, בסדר, אז אני אמות. כן, אבל חבל, לא בשביל זה שלחנו אותך. בסדר? פסוק כף, שאני חושב שעוד לא קראנו אותו, אז עכשיו הגיע הזמן לקרוא אותו. ויומר, לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. נשאלת השאלה, מי אמר את המשפט הזה? אהו, השם, נכון? ככה אתם אומרים. אז בואו נראה את פסוק א', ויאמר השם. מי דיבר עד עכשיו? לא, מובנת השאלה, כן? אם אתה אומר שויאמר בפסוק א' זה השם, והקדוש ברוך הוא לא מפסיק לדבר, אז מה כתוב ויאמר השם? כן, מה אתה אומר? יכול להיות, אבל אתה מבין שאנחנו באמצע שאלה אחרת. כן, מה? יכול להיות כי הוא סיים לעלות על השאלות. כן, פורמלית זה יכול לעבור, כן.
השם הזה שיש בפסוק כפי זה בעצם כבר...
כפי?
לא, ביומר השם.
בפסוק כף א', אתה מתכוון.
אז זה יותר מוגדר מביומר. ביומר זה אולי מדרגה יותר גבוהה שכבר אי אפשר להוציא אותה במילים.
אהה, יפה. כלומר, מי שאמר בפסוק כף, וגם בפסוק י' ת', אתם יודעים מזה שדיבר שם? האינסוף. האינסוף, אין לו שם. כן? אינסוף ברוך הוא, נעלם מכל השגה. לכן הוא אומר, ויומר לא תוכל לראות את פניי. ומי זה פניי? זה שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אומר הכוזרי במאמר רביעי, שם הוויה, י' כ' ו' כ', הוא הנקרא פנים. לכן, אומר האינסוף, לא תוכל לראות שם הוויה. מובן? עכשיו צריך להבין את הנקודה, מה זה פנים? לכל אחד מאיתנו יש פנים. יש את השאלה, האם אני הפנים של עצמי או לא?
קצת.
קצת כן, קצת לא. כי הרי כשאני מת, אז הפנים זה לא אני. כשאני חי, אני מאוחד עם הפנים שלי. אז הפנים זה המדרגה האמצעית בין אני ללא אני. נכון? יוצא לפי זה שם הוויה. זה הקדוש ברוך הוא או לא? זה כן ולא. אם אתה לוקח את האותיות לעצמם, מה זה אותיות? זה סתם דיו. נכון? זה תבנית גיאומטרית. י, כ, ו, כ. זה שום דבר. אבל אם אתה מדבר מצד מי שמתגלה שם, האינסוף ברוך הוא, הנעלה מכל כינוי, והוא המתגלה בכינוי הזה, אז יש משמעות גדולה מאוד לשם הוויה. י, כ, ו, כ. עד כדי כך שמי שמקלל כלפי השם הזה, הוא חייב... מיטה, המגדף. כלומר, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה הפנים. הפנים זה הפנייה של הבורא אל הנברא. אז הוא אומר, אתה לא יכול לראות את זה. מה אתה לא יכול לראות? אתה לא יכול להקיף את כל המשמעות של זה. אבל אתה יכול לראות את הצד האחורי של זה. כלומר, התוצאות של זה. או, זה מה שהוא אומר. ויאמר השם, הנה. עכשיו, מה הוא יסביר לו? כדי שתוכל בכל זאת לראות משהו, נעשה פה פרוצדורה שלמה. בבקשה.
האם הפנים זה הכבוד?
כן. הפנים זה הכבוד. נכון, יפה. ויאמר השם, הנה, לא בדיוק. הכבוד זה גם הפנים וגם האחור. ביחד. הוא אומר כך. ויאמר השם, הנה מקום איתי. וניצבת על הצור. טוב. זה מילים לא מובנות בכלל. אז בואו נתחיל קודם כל עם וניצבת על הצור. מה פירוש וניצבת? אתה תעמוד, נכון? מה? בסדר, מה?
תעמוד שיר.
כן, תעמוד בדיוק. להתייצב זה לעמוד. מה זה לעמוד על משהו?
להבין
אותו. כן, באנגלית, הבנה, אומרים לעמוד מתחת. understand, נכון? לעמוד מתחת לעניין. כלומר, אתה רוצה להבין מה זה. כן, גם פה יש וניצבת, אתה תעמוד על העניין. כן, לא לעמוד מתחת, אלא לעמוד מעל דווקא בעברית. וניצבת על, יש משהו שאתה תבין. מה אתה תבין? הצור. מה זה צור? היצירה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות למשה את סוד הבריאה. סוד היצירה. עכשיו, איך הוא עושה את זה? הוא אומר, הנה מקום איתי. מה זה מקום איתי? זה בכלל לא עברית. היה צריך להיות, אני במקום. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא מקומו תפל לו ולא הוא תפל למקומו. כן, הרי כל דבר במציאות הוא תפל למקום שבו הוא עומד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא המקום תפל לו. הרי אין לו מקום, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אז בעצם מה שהוא אומר לו, אני אסביר לך איך אני נתתי מקום בתוך האינסופיות שלי לבריאה. ואז הוא אומר לו, והיה בעבור כבודי. מה זה עבור? שיעלם. כאילו הקדוש ברוך הוא מסביר שכדי שהעולם ייברא, היה צריך להעלים את כבודו. ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרא? ראש זה נקרא? יש ראש הנקרא, זה נכון, אבל... נקרא זה חלל עגול בתוך הסלע. נכון? בתוך הסלע מנקרים, ואז נוצר חלל עם מין מערה כזאת, נכון? אז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה מבין עכשיו איך העולם עובד. אני מעביר את כבודי ונשאר חלל ריק. סוד הצמצום שהמקובלים מדברים עליו. נכון? הקדוש ברוך הוא גילה את זה למשה כאן. ושמתיך בנקרת הצור. וסקותי כפי, כפי סליחה, עליך עד עוברי. מה זה כף? כף זה איבר, יפה. מה הצורה שלו? זה עגול. זה עגול. לא, כף זה לא ישר. זה יד. כף, זה דבר שחופר, נכון? גם כשאתה אוכל את המרק שלך עם כף, זה לא ישר, זה עגול, נכון? וסקותי חפי, אם כן, הכף היא מעוגלת. הכף מעוגלת, והיא שומרת על מה שבתוכה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני יצרתי כף כדי לשמור עליך. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא אומר אני, נכון? אם הוא מוסיף עם כף לתוך אני, אנוכי, נכון? כלומר, אנוכי, זה הקדוש ברוך הוא בתור נותן התורה, בתור נותן המצוות, אנוכי השם אלוהיך, נותן המצוות, הוא אומר, וסקותי חפי עליך. כלומר, יש איזה מין סינון לאור, עד עוברי, והסירותי את כפי וראית את אחוריי. מה זה והסירותי את כפי? כשיש גילוי של איזשהו סוד, כן, יסור הכף, אתה תראה משהו שלא ראית עד עכשיו. מה זה? אתה תראה את אחוריי. מה זה אחורים? מה זה אחור של אלוהים? כן, הרי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה אחרים? מלשון אחור. מה אתה אומר? לא אמרת משהו? לא? אז כן אמרת משהו. אז אפשר להגיד. אז זה לא ככה לומדים בשיעור. נו? אמרת פעם הבאה? לא. אחור זה לא פעם הבאה. כן? יש לך אולי הצעה אחרת? לא צריך לפחד להגיד. אחור זה, כמו שכנבא לי ששמעתי, סיטרה אחרה. נכון? זה מה שאמרת? לא. טוב. אחור. אחור וקדם צרתני. ותשת עליי כפיך, נכון. אז מה זה אחור? אחור זה הצד הלא נעים. כן? אם אני מדבר עם מישהו מהפנים, זה נחמד. אם מדבר איתו מאחורה, זה לא נחמד. נכון? זה כאילו הפניית עורף. זה הצד האפל. הרע. לכן חז"ל אמרו שמשה ביקש להבין מדוע יש צדיק ורע לו. כלומר, את סוד הרע. אומר לו, קדוש ברוך הוא, יש משהו שאני אסביר לך. וראית, אתה תבין, את אחוריי, את הצד הרע הזה. ופניי לא יראו. כלומר, הצד הפנימי של כל הדברים האלה, זה נשאר נעלם.
של הרע, הצד הפנימי.
כן, אז הצד הפנימי, או ההנהגה היותר עליונה, למעלה מכל השגה, זה לא יראו. עד רבה, זה ההפך של הדואליות. של הדואליות. ההפך של הדואליות. כי הדואליות אומרת שיש שני אלים. אמונת הייחוד אומרת שיש אל אחד. גם בפנים, גם באחור. זה אותו אחד. ברור? הרי כשאתה אומר סיטרה אחרה, הצד האחר. הצד האחר של מה? של האלוהות. כן? יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. אומר הנביא ישעיהו. כן. מה? טוב. אז מה שהוא מגלה לו כאן, זה שחלק מן ההנהגה, משה עתיד להבין, לכן אומר הרמב״ם, מאחר והוא שאל את השאלה, השיג ממנה יותר ממה שהידע מקודם. נגיד את זה אחרי, משה ביקש משהו, לא קיבל, אבל קצת קיבל מעצם זה שהוא שאל. מה משמעות של הדבר הזה? יש לנו עיקרון, שאלת חכם, חצי תשובה. אז עצם זה שמשה מסוגל לשאול, זה כבר נותן לו חלק מהתשובה. בזה מובן שאלת חכם זה חצי תשובה, כי החכם יודע להגדיר מה שחסר לו. למשל, למה הדבר דומה? לשני אנשים שלא יודעים לפתור משוואה ריבועית. ילד בן ארבע ותיכוניסט. הילד בן הארבע לא יודע לפתור, גם התיכוניסט לא יודע. אבל יש הבדל. הילד בן הארבע לא יודע מה זה משוואה ריבועית. הוא לא יודע מה הוא לא יודע. מה שאין כן, התיכוניסט המסתבך עם המשוואה הריבועית, יודע להגדיר את מה שהוא לא יודע. הוא אומר, את זה אני לא יודע לפתור. אבל הוא יודע מהו הדבר. אז זה כבר בבחינת שאלת חכם, חצי תשובה. כלומר, להיות מצוי בסוגיה, גם זה הישג. לפי זה, שנייה, לפי זה יש פה שאלה גדולה לגבי עצם המעמד שלנו בחיים, שהחיים שלנו בנויים משאלות ותשובות, נכון? אנחנו שואלים שאלות, מקבלים תשובה. אחרי שאדם קיבל תשובה, הוא שואל שאלה חדשה. אצל הילדים זה מאוד בולט, כן? הילד שואל שאלה, מקבל תשובה, בקושי שומע את התשובה, ומחליט עם השאלה הבאה. נכון? אבל כך באמת כל החיים של האדם בנויים כך. יש לנו שאלות, מקבלים תשובה, זה מזמין שאלות חדשות וכו'. שרשרת של שאלות ותשובות. השאלה הגדולה היא, מה יש בסוף? האם בסוף, אחרי כל השאלות והתשובות, זה מסתיים עם תשובה, או זה מסתיים עם שאלה? לפי מה שכתוב כאן, זה מסתיים עם שאלה. כן, כי יש לו שאלה, לא פתורה, אבל היא חצי פתורה. כן? עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, כי זה אומר שהעולם שלנו הוא עולם שפתוח אל מעבר לו. אם לכל הייתה תשובה, היינו בעולם סגור. עולם שבו אין יותר מקום לשום שאלה. זה נורא והיום. כן, זה עולם שבו בעצם כל הנתונים כבר קיימים, רק צריך לעשות זה להוציא אותם החוצה. להוציא אותם מהפועל. אבל בעצם אין חידוש. אז אין תקווה. מה שאין כן, עולם שבו יש עדיין מקום לשאלה נוספת, ואז מלא גם לתשובה שלא באה, זה עולם פתוח. פתוח אל האינסוף. כן. אדרבה, זה שמח מאוד. כלומר, יש העונג של ההתעלות בשאלה. כן, בבקשה. אחור זה צד הרע. כן? אני לא יודע, כי הגמרא שואלת, בגמרא עצמה יש מחלוקת האם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. כי הוא שאל, מדוע יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז רבי מאיר אומר שהוא קיבל הסבר שצדיק בן צדיק וצדיק צדיק בן רשע, או צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. ויש דעה בגמרא שאומרת שהוא לא קיבל תשובה. אז הרב קוק שם מסביר, בגלל שהצדיק בן צדיק וצדיק גמור ושאינו צדיק גמור, זה תשובה חלקית. זה לא עונה על הכל. הוא לא קיבל את הכל. קיבל קצת. ראית את אחוריי. ראה משהו בכל זאת. כן? כן. שראה קשר של תפילין, הגמרא אומרת, כן, שראית את אחוריי, ראה קשר של תפילין. מה זה הקשר של התפילין? איפה הוא מונח? מאחורה איפה? בסוף המוח ובתחילת השדרה, במעבר מן התיאוריה למציאות. בסדר? הוא רוצה להבין את הקשר מן הטרנסנדנטי לאימננטי, הנעלם והגלוי. אז זה הקשר הזה שהוא הבין. זה בדיוק העניין, כי הרע בא מההפרש בין האידאה למציאות. הרי מה קרה בחטא העגל? משה למעלה, העם למטה. ההפרש הזה גרם לחטא העגל. תמיד ההפרש של המדרגות זה שורש הרע. בסדר? אגב, דבר מאוד מעניין, איך יכול להיות שהוא רק קשר של תפילין? הרי כתוב גם שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו 13 מידות, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ואמר לו 13 מידות. כשהשליח ציבור מתעטף, יש לו תלית, אז לא רואים את התפילין. איך הוא ראה קשר של תפילין? מה? מתעטף? מתעטף זה על הראש. אז איך הוא יכול לראות את הקשר? להוריד, אז זה כבר לא התעטפות. אבל כתוב שנתעטף כשליח ציבור. בזמן שהשליח ציבור אומר את ה-13 מידות, יש לו תלית על הראש. זה מה שכתוב. נתעטף כשליח ציבור. יש לך קושיה מהמציאות על הגמרא, אבל הגמרא אומרת שנתעטף כשליח ציבור. אז זה בדיוק השאלה, כיוון שנתעטף כשליח ציבור, אז איך משה ראה את הקשר של תפילין? כנראה שבמראה שרואה משה, התפילין הם מעל התלית. חציצה? כלומר, אתה חולק על הרשב"א ועל הריב"ש, ששניהם אמרו שתפילין של ראש מניחים על הכובע. על הכובע. אדם יש לו כובע, אומר הריב"ש וגם הרשב"א, את התפילין של ראש הוא צריך לשים על הכובע. שהרי כתוב, וראו כל עמי הארץ, את, כי שם השם נקרא עליך, היינו תפילין שבראש. לגבי תפילין של יד צריך להיות צמוד לגוף של האדם, אבל תפילין של ראש צריך להיות מעל הכובע. ואז יוצא לפי זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא משתמש בתפילין, כמו העקל של הכפייה. נכון? שמניחים בד ומחזיקים אותו על ידי רצועה. נכון? כשאתה שואל אם זה הלכה למעשה, מה אכפת לך? זה, לא, לא אתה שאלת, הוא שאל. כן? מה אכפת לך? זה לא שיעור בהלכה עכשיו. אני רק מציין את דעת הרשב"א. כן, מה אתה אומר? בסדר. פרק למדלת. ויאמר השם אל משה, עכשיו צריך לעשות את כל העבודה. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. למה משה צריך לפסול לו שני לוחות אבנים? כפי שהראשונות נשברו, אז הקדוש ברוך הוא אין לו במלאי, אומר לו, תשמע, אני זקוק, אני רוצה לתת לך עשרת הדיברות, אבל אתה יכול להביא לי בבקשה נייר, פשוט הלך לי הלך לי הנייר, אז אני צריך שאתה תסדר. מה? מה אתה אומר? זה בסדר, זה לך, אבל אני רוצה להבין מה זה הפסול. יש לך תורה? בדיוק שיש תורה חדשה. ולמה הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג ללוחות? כלומר, זה תורה מסוג אחר לגמרי. עד עכשיו זה תורה שכל כולה מן העליונים, ועכשיו זו תורה שנעשית מתוך שיתוף פעולה. נפגשים ביחד, עובדים ביחד. אז אני אכתוב, אבל אתה תביא את הפסל. פסול לך שני לוחות אבנים. בסדר? וכתבתי על הלוחות הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אמרו חז"ל, מה זה אשר שיברת? יישר כוחך ששיברת. מצוין, טוב עשית. היית צריך לשבור. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. כן, מה אתה רוצה?
למה צריך את התורה
החדשה? כי התורה הראשונה נשברה. זו תורה שהם לא יכולים לעמוד בה.
בגלל החטא
התברר? החטא התברר כמשהו שהוא למעלה מהשגתם. כלומר, לא היה השותפות בינם לבין הבורא. ולכן אפשר לומר, הם לא יכלו לעמוד בדרישה של הלוחות הראשונים. כפה למרגגין, כלומר בעצם זה הבסיס של מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. יש תורה שבכתב, השורש שלה בלוחות ראשונים. יש תורה שבעל פה, השורש שלה בלוחות שניים. מה זה לוחות שניים? זה לוחות שנעשים בשיתוף פעולה עם האדם. מה זה תורה שבעל פה? זה תורה דרך שיתוף פעולה עם האדם. ברור? אז הבסיס עכשיו של הברית יהיה דווקא התורה שבעל פה ולא התורה שבכתב. כן. נכון. אז איך משה שבר דבר שאי אפשר לשבור? כנראה שכאשר העם חוטא, אז כבר הלוחות יכולים להישבר. זאת אומרת שיש אפילו מדרש שאומר שהאותיות נעלמו, האותיות פרחו, ואז פתאום נעשו הלוחות כבדים ונפלו מידי משה. מה זה אומר? שאם יש תוכן ערכי שמחזק את הלוחות, הם קיימים, ואז אי אפשר לשבור אותם. אין תוכן ערכי, זה כבר לא קיים, זה רק אבנים. או, כן. אני לא נגד זה, רק אני לא ראיתי איפה זה כתוב כאן. כן.
הרב אומר על התורה, אמרתם התורה, משה הביא את הלוחות, לא הבנתי כאילו, כמה
לוחות הם ביטוי. הלוחות, למה מסר בכלל לוחות? זה דבר מוזר מאוד, נכון? מה יש שם בלוחות? עשרת הדיברות. עשרת הדיברות עם ישראל שמע. עם ישראל גם מוצא את החגת הלוחות כתובים בספר התורה. למה צריך גם לוחות? כן? זה מסביר המהר"ל, זה כמו טבעת קידושין. כן, הרי הבעל עתיד לתת הרבה מתנות לאשתו. אז מה זה הטבעת? זה המתנה הראשונה. המתנה הראשונה היא ההתקשרות.
אבל אם זה רק הלוחות, אז למה, לא יודע אם זה קשור, אבל שהבנים של משה
שעובד
מואר, אז אומרים שזה פירוש, בגלל שהוא לא כתב,
והאיש
משה ענף,
זה פירוש של
אור החיים.
נו.
אז אם הוא כתב רק את
עשרת
הדיברות,
אז מאיפה
זה? הוא לא כתב את כל
התורה כולה. אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי את זה. אתה אומר שמשה מואר, לא יודע איפה זה כתוב. אולי בסוף הפרשה, אני לא יודע. כן, מה אתה אומר?
שיתוף האדם זה לא אומר בעצם שיהיה פה מחלוקת, כי כל אדם יש לו את
ה... יכול להיות שבגלל זה יהיו מחלוקות, נכון, בסדר. אבל זה בא להראות שיש ערך גם למחלוקות של חכמי ישראל. נחלקים זה בזה, זה מול זה, ואלו ואלו דברו אלוהים חיים. כן, בבקשה.
בין לוחות ראשונים לשניים,
היה צריך להיות חטא העגל, נכון. כדי לברר את המעלה של ישראל על פני התורה. אז העולם יחרב, כן, נכון. נו, אז
למה
העולם לא חרב? בגלל שמשה התפלל. כן, זה כמו שהמהר"ל שואל, אם בית המקדש זה כזה חשוב, אז איך העולם מסתדר בלי מקדש? ואם העולם יכול להסתדר בלי מקדש, אז למה זה כזה חשוב? בסדר? אומר המהר"ל, אי אפשר לעולם להסתדר בלי מקדש. אז מכוח מה העולם קיים היום? מכוח זה שהיה מקדש ועתיד להיות מקדש. אז עושים גשר. כן. בוודאי, אנחנו נראה שעיקר הברית שהקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל זה על תורה שבעל פה, זה כתוב מפורש בהמשך. אז זה בדיוק העניין, כי זה הציל את העם. ישר כוחך ששיברת, שזה הציל את העם. האם זה הוכחה? אפשר להביא את זה כראיה. טוב, עד כאן להיום. שלום.